אנחנו בעזרת השם היום נעשה סיום על פרק ו', שהוא פרק מרכזי באורות התורה, העוסק בלימוד התורה. ודרך אגב, קיבלתי מרבותיי שהרב צבי יהודה, כשהיה לומד עם התלמידים אורות התורה, עם תלמידים בשיעור א' ב', כלומר מתחילים את להתפתח בתורה, אז הוא היה לומד איתם, מתחיל איתם מפרק ו', ואחרי שהוא מסיים את כל הזה, את החלק הראשון, את החלק השני בעצם חוזר לפרק א'. ולמה? כי הפרק הזה, הרב צבילה אומר שהיסוד הוא שככה שמעתי מרבותיי, שקודם כל להפגיש אותם עם לימוד התורה. הם באים לישיבה כדי ללמוד תורה, כדי להיפגש עם התורה, כדי להתפתח בתורה, כדי לבנות את העולם של התורה. אז קודם כל, ויסוד לכל, את זה הם צריכים, עם זה הם צריכים להיפגש, את זה הם צריכים לבנות בקרבם. אחרי שהם בנו בקרבם את היחס ואת הגישה, פיתחו בקרבם גישה אל לימוד התורה, אל כל המצבים שעוברים על הלומד, כן, בשנים הראשונות התפתחותו בתורה, זה מצבי הלימוד תורה והמשברים, הצער ביטול תורה, פרק ז' שאנחנו נלמד, ומה זה ההשפעה של הלימוד שלי, ומה הוא עושה, להבין איפה אני בתוך כל הלימוד, ואיך אני בונה בקרבי את המוטיבציה הזו להתמסר לתורה, להתמסר ללימוד, להיות שקוע בלימוד, להיות דבק בלימוד. מתוך כך, אומר הרב צבי יהודה, אפשר לבנות את היחס המהותי, לדבר על המהות. אז מה זה תורה? מה זה תורה שבכתב? מה זה תורה שבעל פה? מה זה תורה לשמה? שזה עניינים יותר מופשטים. אז אמרתי את זה דרך אגב כדי לומר כמה הפרק הזה הוא פרק מרכזי, לא סתם אני אומר, אנחנו עושים סיום ראשוני, כן? אבל כל אחד ימשיך ללמוד ולהעמיק ומתוך זה ביסודות שיש עצומים, באוצרות העצומים שיש בכל פסקה ופסקה פה, בפרק ו'. אז לא צריך להביא עוגות ועוגיות. כן. אז אנחנו, כמנהגנו, אנחנו נקרא מתחילת הפסקה, כדי לשמור על רצף, ועד איפה שהגענו, ומאיפה שהגענו אנחנו נתחיל ללמוד ביחד. נמשיך ללמוד ביחד. אומר הרב, בפסקה, פרק ו', פסקה ט"ז, ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם. אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. אבל הוא צמא לדבר השם, ללמוד הרבה. זה מחזיר אותנו לריבוי הלימוד, למשפט הראשון, כן? ריבוי הלימוד. הלומד הזה צמא. הוא צמא. כשצמאים רוצים קודם כל לשתות. ושותים הרבה. לא צריך משפט מים. אלא שותים. והוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה. הוא רוצה הרבה הרבה ללמוד. יש לו שאיפה, התעוררות, חשק, רצון, חפץ חזק ללמוד הרבה, להיות שקוע בלימוד. הוא משביר את צמאונו, מרווה את צמאונו, מזין את עצמו, את צמאונו הזה, בתלמוד מרובה. אתם רואים שהרב חוזר על המונח הזה, ריבוי, הרבה, מרובה, נכון? שמים לב? למה אני אומר לכם? אני אומר לכם, ריבוי זה מלשון הרבה הרבה לימוד, להרבות עוד לימוד ועוד לימוד ועוד לימוד ועוד לימוד. השורש כאן הוא ריבוי, רבה, להרבות, כמות. למה אני אומר לכם? כי עלינו לדעת יסוד במשנת הרב. כי אנחנו לומדים איך ללמוד, להעמיק, לפתח. כשהרב מדבר, אתם רואים אותו שהוא חוזר על מונח אחד כמה פעמים, זה המסר שהוא רוצה להעביר לנו בקטע הזה, בפסקה הזו, בעניין הזה. וזה מבחינתנו ההתכווננות שאנחנו צריכים להתכוונן במה שהרב אומר. לכן מאוד חשובה שימת הלב. הלב שלנו והעין, מה הרב, איזה מונח הוא חוזר עליו מספר פעמים. בסדר? זה מאוד חשוב, זה כלל בהתבוננות בתורת הרב, במשנת הרב, בתורת אלוקים שמופיעה דרך הרב זצ"ל. כן, בבקשה. יפה. אז שאלה נפלאה. במשפט הראשון, כדי לענות, אז אנחנו נחזור למשפט הראשון, למילים הראשונות בפסקה. הרב אומר ריבוי הלימוד, נכון? במשפט הראשון נסתכל מה כתוב, ריבוי הלימוד. כלומר, אנחנו מדברים כאן על מי שלומד. מי שלומד תורה. כלומר, מי שבא להיפגש עם התורה באמצעות, באופן, בצורה של הלימוד. נכון? אז הרב אומר, ריבוי הלימוד. הוא לא אמר הרבה ריבוי. כמה שאתה יחסי, כמה שאתה מרבה. כל ריבוי, אמרנו ריבוי, זה הכוונה, ריביתי, אני אוספתי עוד משפט ועוד קטע ועוד שעה ועוד חצי, ריבוי לימוד. ריבוי לימוד התורה, כן? הוא פועל פעולה פנימית, עליונה, שהיא קישור הקודש, מקשר את הקודש עם הרוח. במשפט, בחלק הבא, כשהרב בא מדבר על, ולפעמים פועל עליו לטובה, אף על פי, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה, גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד, אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה, זה כבר, זה לא מדבר כאן על, 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 על המילים ועל, ועל כמות המשפטים והזמן שאתה לומד. אלא זה מדבר יותר עליך, על היחס שלך שמתפתח, על היחס של הלומד. נגדיר את זה ככה, כי אנחנו מדברים בלימוד, בלימוד התורה, במי שלומד תורה. במשפט הזה הרב מדבר על היחס של הלומד שמתפתח בקרבו בנפשו, כלפי התורה, כלפי המפגש עם התורה. ומהו? הלומד, כן? הוא צמא ללמוד הרבה. לא מדובר כמה הוא לומד, זה לא הנושא עכשיו. זה מדובר על עכשיו על, על הצמא, על הלומד שהוא צמא. צמא ללמוד הרבה. כלומר צמא, יש לו משהו של צורך, של משהו פנימי, נכון? אז זה מדבר עליי. יפה? מאוד חשוב. השאלה שלך מאוד חשובה. במשפט המסיים את החלק הזה של הלימוד המעשי, של החלק הזה של הרב, אומר הרב, הוא משביר, כלומר מרווה את צימונו, האדם הלומד מרווה את צימונו, איך הוא נרגע מהצימאון שלו, איך הוא מקבל את המזון שלו, בתלמוד מרובה. עכשיו זה ביחס של התלמוד, של הלימוד. יש כאן את הריבוי, יש כאן את הלומד, ויש כאן את התלמוד. אתם מבינים? וזה מאוד, יישר כוח, זה מאוד בונה בקרבנו את מה שאנחנו כל הזמן חזרנו עליו, ועכשיו חידדנו את זה בזכות שאלתך. כלומר, מה אמרנו כל הפרק הזה? שיש כאן, שהנושא של הפרק הוא לימוד התורה. ומה המשמעות של הנושא הזה? המשמעות של הנושא הזה היא זו, שיש כאן תורה, ויש כאן לימוד, ויש כאן אדם. נכון? אתם שמים לב? כל הזמן חזרנו על זה. זה בדיוק שלושת המרכיבים, היסודות החשובים של התפתחות בתורה. שעלינו לתת עליהם את דעתנו ולהיות מודעים להם. זה מאוד מאוד חשוב. שאלה מאוד מאוד חשובה. היא חידדה לנו את, את העניין הזה לעומק. יישר כוח. כן. ריבוי, כלומר, מה ההבדל בין המילים הראשונות במשפט הראשון? יפה, במשפט הראשון. ריבוי לימוד זה מדבר על כמות הלימוד. מצד ריבוי הלימוד. כמותית. מה הוא פועל? ריבוי לימוד, תורה כמובן, הוא פועל שפעולה כזו מקשר את הקדושה העליונה, לא מדובר עכשיו על האדם, דובר על הקדושה העליונה, כן, ריבוי לימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של האדם, ברוח, ברמה של הרוח. כן? יש רוח, נשמה, חיה, יחידה, נפש, כן? יש מדרגות, כן? נפש, רוח, נשמה, נפש, רוח, נשמה, כן? אם נדייק, בסדר? אז יש מה זה מדרגות, בעליונות, כן? אז זה מדובר על משהו שהוא כביכול, נכון שהוא משפיע על האדם, אבל עדיין לא נוגע בנפש, כן? אחרי זה יורד. תלמוד מרובה זה מצד התורה עצמה, מצד הלימוד עצמו. תלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד, תלמוד הוא מצד הלימוד שהוא לומד, שיש בו ריבוי לימוד. שיש הרבה לימוד, שיש ריבוי לימוד. תלמוד, כלומר, תלמוד הוא משביר את סימונו, כלומר, האדם משביר את סימונו בתלמוד מרובה, בזה יש בפניו הרבה לימוד, הוא לומד הרבה מצד הלימוד התורה, מצד התלמוד, מצד מה שיש לפניו, הנושא שיש לפניו. זה גמרא ברכות, זה גמרא בבא בתרא, יש בו הרבה מה ללמוד. כן? כן, לימוד, ריבוי הלימוד זה מצד מה הכמות של הלימוד. תלמוד זה מצד מה שיש בפניך, שיש לך הרבה במה להתעסק, יש לך הרבה בסוגיה, במסכת, יש לך הרבה מה ללמוד, יש הרבה תוכן. כן, כן. תלמוד מרובה, כן? בעמקה מרובה, בהיקף גדול וכולי. זה הקטע, זה החלק הנגלה של התורה. זה החלק המעשי של התורה, שזה תלמוד הבבלי והחלק ההלכתי שממנו נובע. אבל יש גם את החלק השני שהרב מדבר עליו, ובוא נלמד. בחלק השני של הפסקה הרב מדבר על רזי תורה. רזי תורה זה קשור לחוכמת הרזים. הרב מדבר על זה באורות ארץ ישראל פסקה ב' ובעוד מקומות באגרות הראיה, המון המון מקומות מקורות על חוכמת הרזים, רזי תורה. רזי תורה, כלומר הצד הנסתר שבתורה, החלק הפנימי שלה בתורה, של התורה, הנסתר שבתורה. אומר הרב כך, ובלימוד רזי תורה, כלומר בחלק הנסתר של התורה, כשבא הלומד להיפגש עם החלק הזה של התורה, עם הנסתר שבתורה, עם החלק האגדי שבתורה, עם עולם האמונה שבתורה, מסביר הרב כך, אף על פי שאינו מבין את העניינים לפרטיותם. כלומר, בחלק הנסתר, האגדי, האמוני, כשאנחנו לומדים, אף על פי שהלומד, האדם, העוסק, אינו מבין את העניינים, את התוכן הפנימי העמוק, לעומקו, עד פרטי הפרטים, אלא הוא מבין את הרעיון, את העניין הכללי, כן? ונדמה לו, כלומר לאדם הזה, ללומד, נדמה, כאילו עוסק בציורים שמענים את נפשו. נדמה לו שהוא עוסק בעניינים שהם מכבידים על הנפש שלו, כי הוא לא מבין את העניינים לפרטיותם, הוא מבין את זה רק באופן כללי, מאוד כללי, לא כללי להיות כללי, כללי מאוד, שטחי מאוד. הרב לא אומר שטחי, הוא אומר כללי, זה ביטוי נעים יותר, אבל לא כלולי אלא כללי, כן? משהו מעל, איך אומרים, מעל מעל פני השטח כזה, ככה, כן? ונדמה לו כאילו עוסק בציורים שמענים את נפשו ואת חושו הרוחני השוקק לדברים מובנים. האדם הזה, הלומד הזה, יש לו רוח שוקקת לעניינים נסתרים. יש לו נטייה לעניינים נסתרים. יש לו חשק ביטוי חזק, שוקק, תאב, לעניינים הנסתרים. לנסתר, לחוכמת האגדה, לחוכמת האמונה, כן. אני אסביר הכל, אבל אנחנו עוד לא הגענו לשם. יש לו בחושו הרוחני השוקק, לכן הוא מרגיש שהעיסוקים בציורים, בציורים האמוניים, הרוחניים, הרזיים האלו, הם מענים את גופו, הם מענים את נפשו, סליחה, כי הוא שוקק, יש לו נטייה, לכן הוא שוקק, יש לו רצון חזק להבין את הציורים ואת את המושגים ואת הרעיונות לי בצורה מובנת, בצורה עמוקה, בצורה בהירה, והוא לא מבין. אז זה מענה את את הנפש שלו, כי הנפש שלו היא נפש, היא נפש כזו שיש בה חש, שיש בה נטייה רוחנית. כי אנחנו מדברים על החלק הרזי שבתורה, נכון? ועל הלומד, ועל הלומד הזה שלומד את החלק הרזי, הפנימי שבתורה, נכון? האדם הזה, האדם הזה הספציפי, יש בו, יש לו התעוררות חזקה, כי יש לו נטייה חזקה לרזי תורה. עד כדי כך שיש לו חשק, הרב מבטא את זה, חשק, חושו הרוחני חושק, יש לו חוש רוחני, אבל למה הוא חושק? לדברים מובנים, לציורים האלו, העליונים, הפנימיים, שהם יהיו מובנים לו, שהם יהיו בהירים לו, שהוא יבין אותם לעומקם. אבל מה קורה לו בינתיים, בתחילת הדרך? הוא לא מבין אותם לאשורם, נכון? הוא מבין אותם, אמרנו, בצורה כללית, מעל פני השטח. וזה גורם לו, וזה מה יוצר? יוצר לו בנפש מצב של סטרס, כן? של מתח. מתח לא בריא. זה, אבל זה מתח, כן? כן בריא, לא בריא, אבל זה יוצר לו מצב שהוא לא טוב בנפש. בוא נגדיר את זה בצורה כמה שיותר קרובה למה שהרב אומר. זה מצב אצלו בנפש לא טוב. נכון? כי הוא חושק לדברים מובנים, נכון? והוא לא מבין. אז בנפש שלו הוא מרגיש לא טוב, נכון? יפה. בבקשה. אנחנו בסוף, ודאי שיש קשר. ברור שהרב מקשר את הכל, כי התורה היא תורה אחת, שיש בה, יש בה רבדים, יש בה חלקים, יש בה את החלק הנגלה, יש בה את החלק הנסתר, וכל חלק וחלק צריך לדעת איך לעבוד איתו, ואיך להיפגש איתו, ואיך לפתח אותו בקרבנו. ואני מבין שאיך כל חלק אני מפתח אותו בקרבי, אז ממעלה אני מפתח בקרבי יכולת תפיסה אחדותית, הרמונית, מתאימה, התאמה, בין החלק הרוחני והחלק הנגלה, בין הנגלה והנסתר. ואז זה פועל עליי בנפש פעולה שלמה, ואני הופך להיות אישיות שלמה, תלמיד חכם שלם, לא חצוי ולא לרבע ולא לשליש. כן. יפה.
אתה יכול להבין שלפעמים זה לא קורה, אבל ברזי תורה זה לא משנה אם אתה מבין או לא, זה כן קורה לך, אבל בלימוד תורה
יפה. קודם כל, ולפעמים פועל עליו לתורה עליונה, גם כשאינו הודיע. נכון. יפה מאוד, שמת לב לנקודה מאוד חשובה. ברזי תורה, גם כשאתה לא לומד, גם כשאתה לא מבין, זה פועל עליך. נשמתית. כי זה החלק הנשמתי. בוא נענה קודם כל לשאלה של חברינו. קודם כל, זה פועל עליך, כי זה החלק הנשמתי, החלק הרוחני. זה פועל עליך גם אם אתה לא מבין. גם אם אתה לא יודע את הדברים לאשורם. בחלק הנגלה של התורה, כשאתה לא מבין, לפעמים זה לא יפעל עליך. רק כשאתה מבין את היסוד של הסוגיה, אתה פתאום, נכון? לא צריך להגיד. קופץ, חי. כמה שזה משמח אותי, כמה שעכשיו אני הבנתי, איך אני, עכשיו אני מתחבר לתורה מתוך בדרך הסוגיה הזו. איזה תורה גדולה. ברוך אלוקינו שבראנו, כל מיני ביטויים יכולים לצאת. שמחה. למה? כי אתה מבין את הפשט. אתה יודע את הפשט. אתה יודע מלשון וידע האדם את חווה אשתו. אתה מחובר אל התורה. דרך הפשט. דרך הצד. דרך מה שהבנת בצד הנגלה. ואילו ברזת תורה, גם אם אתה לא מבין, זה משפיע. נכון שזה בנפש שלך, של מי שיש לו נטייה וחשק, כמו שהרב אומר, הוא שוקק ללימוד רזי תורה, לימוד, יש לו מתח פנימי, אבל זה פועל עליו גם אם הוא לא מבין. רק.
לטוב או לרע?
לטוב.
תמיד?
רזי תורה תמיד פועל לטוב.
אז איך אנחנו יכולים להסביר את כל הסיפורים על בחז"ל עצמם, שנכנסו לעולם הזה של רזי תורה לא בזמנם ולא עם הכנה נכונה,
ויצאו מדעתם או יצאו? אני אסביר. כאן הכוונה לא לדבר הזה. זו סוגיה אחרת. כלומר, כאן אנחנו מדברים על רזי תורה ברמות מסוימות. כלומר, אנחנו לא מדברים עכשיו על עצמנו שאנחנו מסתכנים, נכנסים לעולם הקבלה, מה שנקרא. אנחנו עוד... לא שם. אנחנו פה נדע את עצמנו. אני פה. אני נמצא עוד לא בקבלה ולא ב... אני אדם פשוט. בקושי מבין מה שהרב אומר, אתה רוצה שאני אסתכל על הקבלה? בכל אופן, אז כדי לפתח בקרבנו את החוש הרוחני, אנחנו נפגשים עם סדר של בניין. לכן הרב צבי יהודה היה בונה סדר של, סדר של, סדר של לימוד רוחני, של לימוד של התפתחות רוחנית, מחשבתית, אמונית. והרב ציודה בלימוד תורה, בשיחות על לימוד תורה, גם זה לא שיחות, ככה הוא יעשה? זה מה שהרב ציודה חינך אותנו. חינך אותי, אני לא הייתי, אבל תלמודי, רבותיי, וככה קיבלתי. שיש סדר בלימוד כדי לפתח את המחשבה הרוחנית. וזה עולה בקודש. כשלומדים נכון, כשלומדים ישר, כשלומדים מתוך ענווה, אז אתה מגיע למי שזוכה, כמובן, כן? זה לא, אתה למדתי 10 שנים, עכשיו אני עברתי לפקולטה. לא כל אחד היה מגיע. במסכת המעריץ חיות, במסכת תענית, דף חפה אומר, חידוש גדול, שהיו שני בית המדרש. היה בית מדרש ללימוד הנגלה, והיה בית מדרש ללימוד הנסתר. לא כל אחד היה עובר לבית מדרש ללימוד האמונה. שלימוד הנסתר. רק מי שהיה מצוין בבית מדרש, אתה מדבר על התנאים, אתה מדבר על המוראים, לא עלינו על בית המדרש, כך מושג. רק מי שהיה מצוין בבית מדרש של הנגלה, היו מעבירים אותו, מעלים אותו, כמו שאנחנו עולים מהחבורות, ללימוד לגמרא. לא ככה, מי שראוי, עולה לגמרא. ככה זה היה, זה הסדר, בעיקרון, זה העיקרון. כן, רק אולי נגמור את זה כדי נגמור את ה... זה לא, זה מדרגה ברמה, זה לא, יש מדרגות ברזי תורה. אמונה זה עניינים עמוקים שקשורים לעולם של רזי תורה. ומה שהרב כותב כאן זה עניינים רזיים, כל מה שהרב כותב, אבל בהסברה שמובנת, שיכולה להיות מובנת לנו, אם אנחנו לומדים, מקבלים מרב שקיבל מרב שקיבל מרב. כן? מכל מקום, אחר הלימוד, ההורה מופיעה עליו, גם אם, כמו שאמרת, הוא לא מבין. זה, אחר הלימוד, זה משפיע עליו. הורה, הערה. והוא בכלל, האדם הזה, שהוא לא מבין, ולומד אמונה. והוא בכלל כל העוסק בתורה בלילה, ומה זה לילה? לילה זה זמן לא ברור, נכון? חשוך. נכון? ניווטים שעושים בלילה זה קשה. כן? לילה זה זמן לא קשה לראות השטח והתווי שטח וכו'. כן? והוא בכלל כל העוסק בתורה בלילה, שהקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. יש לו השפעה של חסד ביום. יש לו זה הערה. יום זה הערה. חסד זה טוב. כן? אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליו טוב. גם אם הוא לא מבין. כי זה התכונה של רזי תורה. זה פעולה נשמתית שפועלת על הלומד. זו גמרא בעבודה זרה דף ג' עמוד ב'. שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, בלילה הקדוש ברוך הוא אומר לחסד לפעול, זה זמן החסד, ביום, ובלילה שירו עמי, זה דבר שהוא שייך לעולם שהוא פנימי, נסתר, אתה לא רואה את הכל. אז היסוד עכשיו לשאלתך, מה הקשר בין כל הדברים הללו? היסוד בכל הפסקה הזו הוא עצם היות האדם לומד, עצם הלימוד, בין בנגלה בין בנסתר. זו מציאות, ממש מציאות, המקשרת את האדם עם הקדושה העליונה. גם בחלק המעשי של התורה, הנגלה של התורה, וגם בחלק הנסתר של התורה, כשהלומד נפגש עם כל חלק בתורה, עצם הלימוד מקשר אותו מציאותית. זו מציאות שזה מקשר אותו מהקדושה העליונה, והקדושה העליונה פועלת על הרוח שלו, פועלת עליו ופועלת עליו טוב. ברוך השם שנזכה להיות כאלו שהתורה תפעל עלינו והקדושה תפעל עלינו ועל הרוח שלנו ועל הנפש, נזכה לגדול בתורה בישרות ובענווה. שלום, שלום.